אתה מתפלל, אל תעש תפילתך קבע, אלא תחנונים לפני הקדוש ברוך. זה, אני חושב שמשנה שכולם מכירים אותה. הייתי קורא לה, אולי למה שנראה היום, מהו המצב הנפשי שאדם צריך לעמוד בו בעת התפילה. שני דברים נסתדל היום להבין, שהם קשורים זה לזה. אחד הנושא הזה של תחנונים, מה הכוונה תפילת קבע, מה הכוונה תפילת תחנונים, ומה שחזל אמרו גם כן בגמרא, שצריך להיות זה כבר בעמוד השני, צריכים להתפלל מתוך שמחה של מצווה. מה הכוונה וגם איך הדברים משתלבים זה עם זה. קודם כל אומרת המשנה, לא אל תעש תפילתך קבע, אלא תחנונים לפני הקדוש ברוך הוא. מה זה קבע? ומה זה תחנונים? זה משנה קשה. באמת לא כך מובן מה הכוונה תחנונים. יש בגמרא מסכת ברכות ארבע הסברים שונים מה זה תחנונים. מה התכוונו חכמים שאמרו שאנחנו צריכים להתפלל מתוך תחנונים? רבי אלעזר אומר, כל העושה תפילתו קבע, אין תפילתו תחנונים. אמנם הלשון שונה, אבל נראה שהוא רוצה להגיד אותו דבר. כן, פה בפרקי עבוד כתוב, אל תעש תפילתך קבע, ופה רבי אלעזר קובע עובדה. כל העושה תפילתו קבע, זה לא תחנונים. זה לא לכך, או קבע או תחנונים. בסדר. אבל מה החובה? אבל ברור שכוונתו, כמו שאומרת המשנה בפרקי עבוד, שלא לעשות תפילתו קבע, אלא תחנונים. הוא רק בא לקבוע שאם אתה עושה קבע, אז ברור אתה לא מגיע למדרגה הזאת, למצב הזה שחכמים ציפו לה ורצו, השתקקו לה, במצב שזה נקרא תפילה ותחנונים. שואלת הגמרא מהי קבע, אומרת הגמרא ארבע הסברים. ארבעה הסברים. אמר רבי יעקב ברידי, אמר הושעיה, כל שתפילתו דומה עליו כמסע. זה הסבר אחד. רבנן אמרה, כל שאינו אומרה בלשון תחנונים. הסבר שלישי, רבי אבא יוסף דמת רביו, כל שאינו יכול לחדש בדבר. דוגמה קצת מעריכה, וזה פחות חשוב לנו כרגע. והדעה הרביעית, הבא ברבין ורבי חנה ברבין, אמרה, כל מי שאינו מתפלל עם דמדומי חמה. אז להלכה, כמו שנראה עוד מעט, נפסקו שני האפשרויות הראשונות. לשון לא פוסק את שניהם לכתחילה, ולא פסקו את שני הדעות האחרונות. ננסה רק להבין אותם בקצרה, הרלב מפרק פה ככה מסביר בקצרה, אבל להתמקד בשני הדברים הראשונים. אז איפה נתחיל? טוב, בואו נתחיל, מה אתם מבינים? מה זה כל שתפילתו דומה עליו כמסע? או בלשון תחנוי. כלומר, לא בא לו להתפלל, אבל הוא... איך זה בא לידי ביטוי? זאת אומרת, בעיקר בהרגשה. אולי יש לזה גם ביטוי חיצוני כזה, אני יודע, איך שהוא עומד, איך שהוא... יכול להיות שאפשר גם לראות בן אדם, שיש אנשים שאתה יכול לראות עליהם שעושים דברים, אצל ילדים זה בולט. ילדים הם יותר דוגרי. אתה רואה שהוא עושה דבר שאין לו חשק, אז הוא עושה איזה כזה, בתנועות גוף שלו, בצורה שלו, בפנים שלו, אתה יכול להיות ניכר מאוד אם עושה את זה ברצון, עושה את זה בלי חשק. זה מבוגרים זה פחות ניכר, אבל גם לפעמים אפשר לראות. אבל כמו שאני גם מסכים, שאתה אומר, חזקל, שזה בעיקר בהרגשה. ההרגשה שאתה עושה משהו שאתה חייב לעשות, זה באמת לא בא לך עליו, הוא לא מי יודע מה, אולי אתה לא מבין את הערך שלו, אין לך כוח בשבילו, אבל מה לעשות, חייב, צריך לעשות את זה, אז אתה עושה. זה התחושה, זה מה שמעתי בהתחלה, זה המצב הנפשי שלך, התחושה הפנימית שלך, שאתה עושה דבר בעל כוחך. זה הפשט לכאורה של כל שתפילתו דומה עליו כמסע. המהר"ל מסביר את זה פחות או יותר, הוא משתמש רק במילים קצת אחרות, אבל זה אותו עיקרון. אומר המהר"ל, דרך חיים זה הפירוש שלו על פרקי אבות, כי העבודה, כאשר האדם צריך אל השם יתברך ונתלה בו לגמרי, זה הנקודה הראשונה שלמדנו. ודבר זה, כאשר יחשוב כי כל אשר עושה לו השם יתברך, עושה דרך חנינה ורחמים עליו, חסד, ואם דעתו כאשר מתפלל לפניו, כי ראוי שיעשה השם דבר בקשתו. הנה אין אדם נתלה בו לגמרי. אם הקדוש ברוך הוא חייב לעשות מה שאנחנו, למה? כי הוא אמר, הוא ברא אותי, הוא חייב לתת לי אוכל, הוא חייב לתת לי קיום. אני מתפלל, אז הוא חייב לשמוע לי. אני עושה דברים טובים, אני לומד תורה, אני מקיים מצוות, אני עושה מה שאני צריך, אז הוא חייב לספק לי את מה שאני צריך. אם זו הגישה שלך לתפילה, אומר המהר"ל, אתה לא מבין מה זה תפילה. אתה לא עבד של הקדוש ברוך הוא. כי ברגע, מה זה עבד? המהות של עבדות, להיות עבד להשם, זה שבעצם אתה תלוי בו לגמרי, תלוי ברצונו שלו לגמרי. לא במה, אבל אם הוא כבר חייב לך, אז אתה לא עבד שלו. אז הוא, אם הוא חייב לתת לך, אתה לא עבד. אז כאילו, חייב, זה מגיע לי. אני כאילו עצמאי, אני צריך לקבל את זה. מזכורת, שאתה עובד, אתה קבל מזכורת, אתה לא בא בתביעה של, של חסד ורחמים, ש... אני עבדתי, מגיע, השתרתי, וזו תמורה שמגיעה לי, בדין, לא בחסד. הרעיון של להיות עבד של הקדוש ברוך הוא, שאתה מבין שהוא לא חייב לך כלום. הוא לא חייב לך כלום. גם אחרי שאתה מתפלל, גם אחרי שאתה לומד תורה, גם אחרי שאתה מקיים מצוות, הוא לא חייב לך כלום, הוא ברא אותך, והוא לא חייב לברא אותך גם. לא חייב לך כלום. בכל אופן, אתה עבד שלו. אז זה, אז אומר המהר"ל, ולפיכך, זה הגישה שצריך להיות בתפילה. אם התפילה עליו כמסע, עכשיו מסביר המהר"ל מה הכוונה כמסע, שנראה שהוא רוצה לצאת ידי חובתו בלבד, זה, אני מסכים שזה פחות יותר מה שאתם אמרתם, ש... מה זה, לא בא לי לעשות את זה, אז למה אני עושה את זה? כי אני חייב, דיינו, זה נראה, הרגושה שלי שאני חייב, אין ברירה, צריך לעשות, לצאת ידי חובה בלבד, אין זה נחשב תפילה, שהוא עבודה לשם יתברך המורה, שאדם נתלה בו יתברך. האמת היא שלפעמים קורה לנו דברים כאלה, אני מניח שלכל אחד זה קורה, אני אומר שפעמים שיש ימים, רגעים, שעייפות גדולה או משהו, ואתה לא פנוי להתפלל, באמת. אבל הזמן תפילה יעבור, חייבים להתפלל. ואתה מתפלל. הרגעים האלה הם קצת עניין כזה של תפילה לצאת ידי חובה. תפילה כי אין ברירה. אבל זה לא באמת צריך לקחת. תפילה צריכה להיות מלאה אנרגיה חיובית, שאתה באמת מרגיש שאתה עושה את זה, מתקשר לקדוש ברוך הוא, מתחבר לרצון, מתחבר לאמת, זאת צריכה להיות תפילה. בכל אופן, זה הרעיון של מסע. יצאת רחובה, אין ברירה, חייבים לעשות את זה, ומה הרעיון שעומד מאחורי המהר"ל? זה לא עבדות לקדוש ברוך הוא. ככה לא, עבד, לא, אתה לא נקרא תלוי בקדוש ברוך הוא. תלות זה שאתה מחובר אליו, ואתה עושה כי אתה חייב. אין, התפילה הזאת, זה לא התפילה שהתכוונו עליה חכמים. טוב, אז זה נקרא תפילה של מסע, וכמו שאמרנו, יכול להיות שזה נקרא כלפי חוץ, אבל זה בעיקר בעניין של, של ההרגשה. אפשר להרגיש את זה לפעמים, מתי שאנחנו מתפללים, קצת שאין לנו כוח, אבל אנחנו עושים את זה כי אנחנו חייבים. טוב, זו דעתו של רב הושעיה. מה אומרים רבנן? ורבנן אמרה, כל שאינו אומרה בלשון תחנונים. אומר המהר"ל, מה זה תחנונים? מה אתם מבינים? לשון תחנונים?
בבקשה.
Yeah, כל התפילה היא בקשה.
בלשון
שאתה מבקש, חוננו דעת, חוננו דעת, גשם, גאולה, משיח. זה בקשה, אתה מבקש. זה ודאי מנוסח בלשון של כבוד כלפי הקדוש ברוך הוא בתפילה. אתה חונן לנו דעת, חוננו מתחה חוכמה בינה ודעת. הנוסח הוא קבוע, על מה התכוונו פה חכמים? לא לנוסח הרגיל, אולי לנוסח הפרטי, כשאתה בא לתפילות פרטיות אצל תחנונים, לא משמע, משהו שהפוסקים כולם הבינו שהכוונה לתפילה שחכמים תקנו. אז אותה תפילת 18 שחכמים תקנו לנו, ואין לנו להוסיף בה כלום בעצם, אנחנו הקוראים אומרים אותה, גם אותה צריכים לומר בלשון תחנונים.
איך שהוא אומר את המילים, איך הוא מוציא את המילים מהפה שלי, לא
כן,
יפה. הוא יכול להגיד את המילים, כל הגסם,
יפה. אז אתה אומר שלשון תחנונים מה הכוונה? איך אתה אומר את הדברים? איך הקול שלך נשמע? האם אתה אומר אותם בצורה של, אפשר לומר אותם בצורה של תביעה? זאת אומרת, לילד לפעמים, תביא לי זה. זה, זאת אומרת, תביעה, אתה תובע, אתה דורש, אתה מבקש. אתם יודעים, הכל תלוי איך, הרבה פעמים, אותם דברים, הכל תלוי איך אומרים אותם. אתה יכול להגיד דבר בצורה, בסגנון מסוים, וזה יכול להגיד את אותם מילים בדיוק, אבל בסגנון הזה, בלשון רכה, בלשון של, של הכנעה מסוימת, אותה מילים, וזה נשמע אחרת לחלוטין. ממש אחרת לחלוטין. אפילו להגיד את המילה בבקשה. הילדים הרבה פעמים זה יוצא לדברים. אני אשים מהילד קצת, אז בני או משהו, תביא לי, אני אומר לו, תבקש. אז מה הוא אומר? אז הוא אומר לו, תביא לי בבקשה, כי אתה... אז הוא אמר בבקשה, אבל הכעס שלו והזה נשאר אותו דבר. אז מה, מה... הוא מבין שזה זה לא זה, לא לזה התכוונו, לפחות כשרצינו שהילד ידע לבקש או זה. תראינו שהלשון תהיה... אז באמת, זה פשטות הכוונה. אז אומר המהר"ל, ולרבנן, אף אם אין מדבר בלשון תחנונים, אין תפילתו תחנונים. כי הלשון שהוא תחנונים אינו כמו הלשון שהוא קבע. כי עיקר התחנונים שמשפיל, כוונה היא מכניע עצמו לפני השם דברך, הוא מתפלל לפניו כמו עבד לפני אדוניו, ודבר זה אינו שייך במחשבה בלבד. לא, כלומר, מה הכוונה אינו שייך במחשבה בלבד? זה לא מספיק כשאתה יודע את זה בשכל, אלא במעשה. זה צריך להיות ניכר במעשה שהיא התפילה עצמה, דהיינו הדיבור. יש איזה קטע של רב נחמן, אני יודע איפה הוא נמצא, לא הספקתי עכשיו להביא אותו, שרב נחמן מדבר הרבה על הנושא הזה של הרבה, אבל מדבר על הנושא הזה של הכל. יש משמעות לאיך שאתה מדבר, איך שאתה אומר את הדברים. יוסף, זה מה שנקרא בלשון חז"ל, משהו, גינוני מלכות. מה רב נחמן אומר, יש מה זה נקרא קול של מלכות. איך אדם אומר את הדברים, איך היא יוצאים האנימה של הדברים, המנגינה של הדברים, ממש ככה. המנגינה של הדבר, יש לו משמעות מאוד מאוד גדולה. יש אנשים שאתה רואה לפי המנגינה של הדברים שלהם, שהם אנשים שנועדו להיות אנשים גדולים. יש אנשים שהמנגינה שומע את הגאווה שבדברים שלהם. יש אנשים שבמנגינה אתה שומע את הענווה שבדברים שלהם. אותם דברים פחות או יותר. הכל מאוד מאוד תלוי בדרך שאתה אומר את זה, באופן, בנימה, במנגינה של הדברים. זה מאוד משנה את כל הדברים עצמם. רב נחמן מדבר על זה, איך צריך לבוא בתפילות ראש השנה, צדקים נוראים, צריך לבוא באיזושהי מנגינה מיוחדת, בסדר, יש על זה בהחלט עוד דברים להרחיב. אבל הדבר הזה מאוד מאוד חשוב, ואני חושב שדברים פחות גם שאר הראשונים, הנה רבי יונה, במקור לפני כן גם כן אומר דברים דומים. רבנו יונה על פרקי אבות שם, שמסבירה את החנונים, אומר רבנו יונה, שיאמר התפילה כעני השואל דבר שהוא צריך, ולא כאדם השואל ואינו צריך בו, שאינו מתחנן. את משפט אחד. שאינו מתחנן בלב נמוך הוא שברון נר. כלומר, זה שככה צריך להגיד. וכל איש צריך לבקש על עצמו כי אין צדיק בארץ, שיעשה טוב ולא יחטא. ואם משחקת לו השעה, צריך להתחנן לו פן ינחם השם ושמה יגרום החטא. מה מוסיף פה רבי יונה?
גם שהכל טוב.
גם שהכל טוב, אבל לפני כן, אולי... נכון, גם שהכל טוב, צריך להבין למה, גם שהכל טוב, הוא גם מסביר למה. אבל כאילו, אבל מה הוא מסביר מעבר למה שאמרנו שצריך להיות במנגינה של...
הרגשה. למה הרגשה?
לב נמוך שמרון נקי. שגם התפילה שלו, שהוא מרגיש, לא יבוא בצורה של הרגשה של יעבור. עכשיו מנוחה. ומאיפה זה נובע? איך כבר... מה יביא לי את התחושה הזאת? מה יביא לי את התחושה, מה ישכנע אותי, או מה יגרום לי לבוא כביכול בשברון לב לפני הקדוש ברוך הוא?
נבין שגם אתה צריך על עצמך, מה ש... כל איזה שצריך לבקש על עצמו, כן, אתה תגבר. נבין שאתה, כאילו שגם אתה חסר.
כן, איזה משפט פה אולי הכי...
כעני
השואל דבר שהוא צריך, כלומר, אם אתה תחוש... באמת שאתה זקוק לדברים האלה, אז ברור שככה אתה תתפלל. כלומר, זה דבר פשוט, גם עכשיו, גם במציאות שלנו זה ככה. אם אתה, אדם שחלילה עכשיו עומד בבית משפט, הוא יודע שבית המשפט אשימים אותו וזה משהו. וזה לא בטוח שיגזרו עליו גזר קשה, גזר קשה, תלוי בסוף מה השופט. אם הוא יבוא ויתלהם, או אפילו אם הוא לא יתלהם, אלא הוא יראה איזשהו ביטחון עצמי, הוא ידבר רגיל, קבע, לשון רגילה, כאילו הכל רגוע, הכל בסדר, כאילו מה אכפת לי מה יגזרו, אני לא כל כך דואג במה שיגזרו עליי. ברור שהדבר הזה לא יעזור לו בדין. אדם נורמלי במצב כזה, הוא בא, הוא מדבר בצורה רכה, הוא מדבר במנגינה, בקול נמוך, בלב שבור, למה? כי הוא מבין שהוא מתחנן, הוא מבקש לנשו, הוא מבין שהולכים עכשיו לגזור את ה... אם הוא יושב עכשיו בכלא כמה שנים, או שהוא חוזר לחיים נורמלי.
גם אם אדם לא נמצא במקום הזה, לפעמים אדם לא נמצא במקום. כמו שמשחקת לו השעה, אז עדיין צריך להישאר...
אז פשוט דיוק שזה רבנו יונה מוסיף את הנקודה הזאת. קודם כל, אז רבנו יונה אומר את המצב הנפשי שצריך להיות. אבל שדמנו את הדברים האלה, רק עכשיו אנחנו אומרים את היישום הזה של ההשפעה של הדבר הזה, על איך אתה אומר את הדברים. כמו שאתה אומר, ברוך אתה השם, אתה צריך להגיד את זה לא רגיל כזה, לא יודע עכשיו לשחק לכם את זה, אבל כל אחד אני רוצה לעצמו את הדרך, איך אומרים את ברוך אתה השם? לא אומרים את זה ככה, גילה, ממש אדם צריך להיות לפי מה שרבנו יונה כאן, לפי זה הפשט שרבנו יונה מבין, שמושג את זה תחנונים, צריך להגיד אותו במילה מתפללים בלחש, בכל הקריאה, אבל גם בלחש, תלוי איך אתה אומר, אתה יכול להגיד ברוך אתה השם בלחש, אתה יכול להגיד במין משהו שמי ששומע אותך, שאתה שומע את עצמך, אתה שומע כאן בקול שלך, וזה כמובן, זה צריך לבוא עם הזדהות פנימית כמה שיותר, על פי שלפעמים אנחנו לא נמצא במצב הזה, אבל זה השאיפה שאנחנו צריכים לשאוף אליה. שתשמע את עצמך אומר את זה בלשון של, של, של שמרון לב כזה, בלשון של, של ענווה, בלשון של הכנעה לפני הקדוש ברוך הוא. ומה יוביל אותך באמת למקום הזה? התחושה התמידית שבעצם באמת כל דבר שאתה תלוי בו, אתה ממש עכשיו עומד, אתה מבקש על עצמך לגמרי. מה שתבקש זה מה שאולי זה רק מה שיהיה לך. אם לא תבקש, לא תבקש נכון, אולי לא יהיה לך. נכון, אתה פונה למישהו, רק הוא יכול לתת לך משהו. אז במילה, אתה פונה אליו בשיא הענבה ובשיא הנמיכות שאתה יכול. עכשיו, מה קורה באמת עם אדם שלא חסר לו? זה מה שלמדנו גם בשיעורים הראשונים. אז שזה המוסיף רבנו יונה. וכל איש צריך לבקש על עצמו. כי אין צדיק בארץ שיעשה טוב ולא יחטא. אף אחד לא יכול להגיד, אני מגיע לי, אני בטוח שמה שיש לי ימשיך כי אני בסדר. אף אחד לא יגיד, כל אדם יש לו עבירות, כל אדם יש לו חטאים, כל אדם יש לו דברים שהוא צריך לתקן, לא ספק. אז ממילא, מי אמר שבאמת אתה ראוי לקבל את השפע הזה? וגם אם משחקת לו השעה, אדם באמת במצב טוב, עשיר, כל טוב אצלו, לא חסר לו שום דבר, אין לו שום בעיות, בריא, הכל בסדר. צריך להתחנן לו, פן ינחם השם, שם יגרום החטא. כן. הוא אפילו ממשיך, לא היה עוד מקום פה, הוא ממשיך שם שלא כל שעת ההתרחיש ניסה. מי הבטיח לך שזה יימשך? אין אפשר לדעת. שם יגרום החטא, שם הקדוש ברוך הוא לו מחשבות אחרות וישנה את מצבך, הכל יכול להיות. עד רבה. לפעמים אנשים כאלה צריכים עוד יותר כי אף אחד לא... העני, אם הוא יישאר עני, אולי הוא כבר יודע להסתדר. אבל העשיר, אם הוא פתאום ייפול בנכסיו, איזה עוגמת נפש, איזה צער, איזה מכה קשה זה בשבילו. זה משהו מתאבדים. נכון. אז לפעמים האדם הזה עוד יותר, והוא גם צריך לעמוד, הוא יותר צריך להודות לקדוש ברוך הוא, שזיכה אותו וכל הדברים האלה. איך אומר שם הרמב"ן במגילת הרמב"ן. אם הוא עשיר, אם אתה חכם ממנו, אתה יותר חייב ממנו. הוא יותר גדול ממך, כי אתה, יש לך חוכמה, הוא קיבלת מתנה, אתה יודע שהוא קיבלת סרט, זה חוכמה. החוכמה, אתה צריך יותר להיות שלם עם הקדוש ברוך הוא, יותר לחשוש, לדאוג שאתה באמת מוציא לקוח את כל מה שהשם נתן לך, שאתה מצדיק את מה שקיבלת. טוב, אז... זהו, אז זה הנקודה. שימי לב שבעצם רבנו מדבר על הלב, כמו שאמרנו. בסך דבר, זה בא לידי ביטוי בצורת הדיבור שלך. אבל הכל נמצא בלב. אפשר, אדם יכול כמובן לשחק ולעשות את עצמו, אומר, רפאנו השם לרפא וכל כזה, זה... אבל הלב שלו לא שמה. זה ודאי לא העיקר של הדבר. העיקר של הדבר הוא של הלב. לכן אומר רבנו יונה, בלב נמוך הוא שברון לב. כל זאת בסך של דבר. האידיאלי שזה יבוא מתוך התחושת הלב הזאת, ואז עבור לי ביטוי בכזאת צורה. באמת תרגיש שככה אתה יכול לדבר קדוש ברוך הוא, אתה לא מסוגל לדבר איתו אחרת. אם אתה מתפלל רגיל ככה, אם מצאות לך זה סימן שאתה עוד לא מבין מול איזה, מול מי אתה עומד, מול איזה, באיזה מעמד אתה נמצא כרגע. עוד לא הגעת לעומק של הנקודה שם. טוב. גם בבית אלוקים למבית, פחות או יותר הדברים דומים. אומר הבית אלוקים, כי תפילת קבע הוא שחושב שראוי ומחויב הוא שתפילתו תהיה נשמעת. ושישיג המבוקש בתפילתו, והיא, כלומר התפילה שלו, בזכות שהוא התפלל, קובעת את שאלתו, מקבל משהו. ואין ראוי לאדם, אלא שיעשה דרך תחנונים, שמודה שאינו כדאי בשביל מעשיו, אלא ברחמי השם. והנה מצאנו, תענית, שהשימו את חוני המעגל על שיצא מהדבר. כן, חוני המעגל כידוע, כתוב שהיה זה, צרה, שעת צרה, לא יד שמים, פנו אליו, ואז הוא לקח, הלל, לא נראה, קח איזשהו מקל, אגו עוגה, אומרת הגמרה, עשה את העיגול הידוע, נעמד בפנים, אמר, תודה שבוכו, אני לא זז מפה, עד שאתה מוריד שמים. אז אנחנו אתם מספרים את זה, בתור ילדים, שמענו את הסיפור הזה, התפעלנו מגדולתו של חוני המעגל, ושהוא כוזר, אבל חכמים, איזשהו מקום בגמרה, קצת הקפידו על הצורה שלו, למה? כי כאילו, מה הוא עשה חוני? הוא כאילו הכריח את הקדוש ברוך הוא, אז ברור הוא היה אדם גדול, והקדוש ברוך הוא נענה לו. הגמרא, עכשיו אני נזכר, הגמרא במקום אחר אומרת, שלגבי נפילת אפיים, אסור לאדם להתפלל, יהושע כתוב שהיה ביריחו שם, אחרי הסיפור הזה עם העית, לפני איך שמתו, בגלל משקרי מעשה עם החן, כתוב שהוא נפל על פניו, להתפלל לקדוש ברוך הוא. הגמרא אומרת, אם אדם לא יודע שהוא יכול לענות, שלא ייפול על פניו. תפילת אפיים זה תפילה של ביטול גמור לפני הקדוש ברוך הוא. אדם יורד, נשכח על הרצפה, כאילו, תפילת אפיים זה בעצם שכיבה ככה על הרצפה, כאילו אתה כלום, לפני הקדוש ברוך הוא. ואומרת, רק אדם גדול יכול לדבר כזה. מי שלא מאמין שהוא יכול לענות, כאילו, אם לא, אתה כאילו מנסה לכפות את הקדוש ברוך הוא, לעשות דברים, על ידי כוח התפילה לעשות דברים שאולי אין רצון השם בדברים האלה. ואז אתה כאילו בתחושה שכאילו, אתה חייב לי, הקדוש ברוך הוא, אתה חייב לנו. מה זה? רק אדם גדול שיודע לעשות את זה, והוא גם, והוא יודע, לא בא בתחושה כזאת של, 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 כאילו, להכריח את הקדוש ברוך הוא, אז מותר לו לעשות את זה. אז גם כאן, חזר לאיזשהו מקום, הקפידו על חוני, על, על הסגנון הזה שהוא עושה את התפילה הזאת. לא יודע, יכול להיות שהוא, לא הייתה לו ברירה כזאת, הוא ראה את המצב שקורה, אז הוא, אבל זה לא דרך התפילה הרצויה. דרך התפילה הרצויה, שגם אם אתה בטוח שהמצב חיוני, לא יודע מה, מה יבוא חלילה על, על עם ישראל ועל מישהו, אנחנו אף פעם לא באים לקדוש ברוך הוא, גוש כתיב, לא, מה שלפני כן, לא יכולנו לבוא קדוש ברוך הוא בתפילה, להגיד, קדוש ברוך הוא, אתה חייב, לא יכול להיות דבר כזה, בשום פנים ואופן זה. מה אנחנו יכולים לדעת את חשבונו של הקדוש ברוך הוא? מה אנחנו יכולים לדעת מה הוא מתכנן ומה הוא יוצא מכל דבר? אנחנו אף פעם לא יכולים בגישה של חובה לשמוע תפילתנו, זה חייב להיות ככה. הקדוש ברוך הוא, אם אנחנו באים בכזו גישה, אומר הבית אלוקים, זה נקרא קבע. זה גם משמעות נוספת של, של קבע. אז אם כן, הגענו כבר אולי לפחות איזה שלושה נקודות של הנושא הזה של קבע. הנקודה הראשונה, סכם מה שאמרנו, לא לצאת את התפילה, היא לא לצאת את זה חובה, אלא צריך לעשות אותה מתוך חיוניות ולא מתוך כורח המציאות, אין ברירה, אני צריך לעשות אותה, גם במעשה וגם בהרגשה בעיקר. העניין הזה של תחנונים, צריך לבוא מתוך ההכרה והגישה הברורה, שאנחנו עומדים ממש עכשיו לפני הדין שלנו, ממש ממש, הקדוש ברוך הוא דן אותנו כביכול בתפילה, ויכול מסוגל לשפל לנו הכל, ואם אנחנו נבוא מגישה כזאת, הכרתית, נדע, מי, לפני מי אנחנו אומרים, לפני מי שאמר והיה עולם, ואז גם התפילה תבוא מתוך שברון לתוך נמיכות קומה, מתוך כל מנגינה, נחמן, אנחנו נדבר על זה הרבה, מנגינה מיוחדת של, של ענווה, של התבטלות לפני הקדוש ברוך הוא, של קנייה לפני הקדוש ברוך הוא, והנקודה שגם המהר"ל הזכיר אותה, אף על פי שהוא לא הסביר שזה הנקודה קבע, אבל הבית אלוקים הסביר, לא לבוא בתפיעה לקדוש ברוך הוא. שום דבר, גם אחרי שאנחנו אגונים ולומדים תורה, לא משנה, כל אדם אפילו, דווקא אנחנו נרפאים שדווקא אנשים פשוטים, כן, הצדיקים יודעים את הדבר הזה, אנשים פשוטים, לפעמים כבכל לא נענים, אז מה הם באים לפעמים בתביעה? באים לרב, לרב, למה התפללנו וזה, למה הקדוש ברוך הוא לא עונה לנו? ודווקא אנשים גדולים, צדיקים, שהקדוש ברוך הוא צריך בשבילם לקרוא את כל העולם בשביל הצדקות שלהם, והמעשים שלהם, וכמה שהם, הפרישות שלהם מהעולם הזה, ודווקא הם, גם אחרי שהם מתפללים, הגישה שלהם היא, אני לא ראוי. אני לא ראוי בכלל, ואם הקדוש ברוך הוא עושה לי משהו, זה חסד. אפילו כמו יעקב, זה מה שחזר לנו, דרך הצדיקים להגיד, שמה יגרום אחרת, אני לא ראוי. אחרי כל מה, עם כל גדולתו של יעקב, עם כל צדקותו, עם כל מה שעשה, אנחנו לא רואים. לא בגלל התפילה שלנו, לא בגלל התורה שלנו, לא בגלל הזה, כי כמה שאנחנו נעשה, אנחנו עוד יכולים עוד, והקדוש ברוך הוא לא חייב לנו שום דבר, לכן אנחנו אומרים, הכל זה דרך החסד והחנינה, הקדוש ברוך הוא תרחם עלינו. זה הגישה שצריך להודות תפילה, זה גם משמעות, אומר הבית אלוקים, של תפילה בתחנונים. ברחמים. טוב. יש בקדושת הלוי לרבי יצחק מברדיצ'וב, זה ספר של לוי יצחק מברדיצ'וב, הם קוראים לו קדושת הלוי, רקני. עוד ממד מסוימת של תפילה, עוד נקודה מסוימת שאני מתווספת, קשורה לעניין דברים קודמים, אבל בכל אופן זה שהבחנה נוספת בעניין הזה. אומר רבי יצחק לוי, כשמתפלל האדם, מבקש מעת השם, ייזהר בתפילתו, שלא יתפלל שיהיה כמו שהוא רוצה. רק כך יבקש מעת הבורא יתברך. נקודותיים. לא שצריך להגיד את זה, אבל זה צריך להיות הגישה שלו. מה שאני מתפלל יהיה רק כפי חסדך, וכפי רחמך, זה הזכרנו כבר, וכפי דעתך ורצונך, כך תיתן לנו. זה שאמרו חזל, אל תעשו לך קבע, אלא רחמים ותחנונים לפני המקום. אז הוא מוסיף כאן, אני צריך להדגיש אולי את המילים, ופי דרכה וצומך תקדן לנו, מוסיף כאן ממד נוסף לעניין הזה של תפילה של רחמים ותחנונים לפני המקום, במובן הזה של אני, כשיש אדם אני, הוא בא לבקש מאשר משהו, הוא לא מכריח אותו דווקא בכזאת צורה. תיתן ככה או תיתן ככה. אני הוא כלום לפני השם. תיתן מה שאתה רוצה, תיתן איך שאתה רוצה, ואם אתה חושב שלא צריך לתת, גם אני לא יכול להחייב אותך. כיוון שאני תלוי בך, הוא מדגיש את הנקודה הנוספת של הדרך, הדרך של הזה. לנו אולי ברור שזה צריך להיות דווקא ככה, אולי מגיע לנו ויש לי משהו שאני מבקש מהקדוש ברוך הוא, אני רוצה אותו בכזאת צורה. אני מתפלל לזה. אני עלול לפעמים לטעות לחשוב שאולי זו הדרך שלי להיוושע. זו הדרך שלי שאין זה. אבל אנחנו צריכים להתפלל. למה אני מסוגל שלמדנו בשיעורים הראשונים? צריך להתפלל. אז אמרו להתפלל לבנה, חיה, מזונה, בוודאי. אני צריך להתפלל שאלו מזונות. הוא לא, ויכול להיות ש... אבל אחרי הכל אני אומר, אני מתפלל כי כך אני חושב, כך זה נראה לי, וכך הקדוש ברוך הוא ציווה לנו להתפלל. אבל כמו שאמרנו שזה הרבה תורות אחרים, שאני מבין שאני תלוי בו. אבל אולי הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אעמוד אותו דווקא מתוך עוני. אולי זה הניסיון שלי. אולי זה הצד של הגילוי שלי בעולם, שזה דווקא ככה. ואם אני אשיר, אולי אני בעצם אפסיד את את הגילוי שלי בעולם, את העבודה שלי, את הייחוד שלי. לא יודע. אנחנו יודעים על כל אחד בדיוק מה התפקיד שלו בעולם. לכן תמיד אנחנו בגישה כזאת שגם אם אנחנו מתפללים, צריכים להתפלל, מכל הסיבות שאמרנו, אבל עדיין אנחנו תמיד בתוך תוכנו יודעים, קדוש ברוך הוא בסופו של דבר, אתה יודע באמת מה טוב. ואנחנו סומכים עליך בסופו של דבר, אתה תעשה את מה שנכון וטוב לעשות. ואם אני טועה בבקשה שלי, לכן אפילו יש לי זכור שיש כאלה פוסקים שאומרים שלא להתפלל לשידוך מסוים. מהסיבה הזאת? כן, לפעמים אדם ראה איזה בחורה, אולי אומר, אולי זה חושב שזה השידור שלו. מתפלל, מתפלל, מתפלל. מה אתה יודע? לך, בעיניים שלך זה נראה שזה השידור שלך, אבל אולי זה לא זה. אתה יכול לצפות מה יהיה למרחק של 50 שנה, 20 שנה קדימה. מחר אנחנו לא יודעים מה יהיה, 20 שנה קדימה אנחנו יודעים מה יהיה, לא יודעים. אז תתפלל על שידור טוב, זה לא שתתפלל. שידור טוב, זה השידור הספציפי הזה, גם אם זה לך זה נראה. אתה צריך לעשות, כן, אבל להתפלל על זה זה כבר אחרת, כי להתפלל אתה כאילו, אתה צריך לעשות מה שנראה לך. אבל להגיד לקדוש ברוך הוא כאילו, זה השידור שלי, תעזור לי להשיג אותו מימך. זה אנחנו משאירים לקדוש ברוך הוא את בסופו של דבר, את המילה האחרונה מה שנקרא. הוא יודע בסופו של דבר אותו מאיתנו מה. אז זה אומר הרבי יצחק, גם זה נכנס במשמעות של רחמים. כשאדם הוא בא ברחמים, הוא לא מכריח את הצד השני לעשות בדיוק כמו שזה נראה לו, אלא משאיר את הפתח. אז זה כן, כל אלה ההבחנות של המשמעות הזאת של רחמים. טוב, אבל אני חושב שבסופו של דבר, שורה תחתונה, העניין של הלשון הוא הכי חשוב. אין לי ספק. יש פה עוד עניין שאני פספסתי להביא אותו, כאילו רציתי להביא אותו, אני לא יודע למה לא הבאתי אותו. העניין של לאט. אני לא יודע איפה זה מופיע, זה מופיע באחד האחרונים. במשנה ברורה זה מובא. עוד הבחנה אחת של תחנונים. לאט. מה הכוונה לאט? אם אדם מתפלל מאוד מאוד מהר, דיברנו על זה פעם קצת, הנושא של מהירות וזה, אבל אם אדם מתפלל לך מאוד מאוד מהר, קשה, זה כמו שאתה הולך לבקש משהו ממישהו, אתה לא תבוא אליו, תגיד לו, אתה אומר את זה במהירות, זה נשמע כאילו, אתה בא ל... אה?
דרישה,
או כדרישה, או אתה כאילו, אתה צריך מה שנקרא לעשות את הדבר, לדפוק כרטיס בקורא לזה. אני צריך לדפוק כרטיס, אני צריך להגיד את הדברים, טוב, יאללה, טוב, ככה כמו איזה זה, אמרתי, זהו, זהו, שלום.
אבל לפעמים הם מתחשבים, כאילו.
בסדר, אני אמרתי את זה קודם, לפני שנכנסת. זה כולנו, כאילו, הלוואי שחלק מהתפילות שלנו לפחות יהיו בצורה הזאת. אמרתי את זה בהתחלה, זה ברור, אני יודע על עצמי, ואני בטוח שכל אחד מרגיש את זה, שהרבה פעמים יש רגעים שאתה עייף מאוד, אתה תרוד באיזה עניין, כל מיני סיבות שיכולות להיות, אתה אחרי איזה חוויה מסעירה כזה, אין לך כוח להתפלל. כי מה שאני לא מתפלל? אלא מה? אתה חייב להתפלל. אם אתה מתפלל עכשיו, אז באמת דברים כאלה למדנו כבר צריך להמתין. אבל לעשות הגיע הזמן, גמרנו. בסדר, כל מיני סיבות. יש כוח, אין חשק, יש חשק, אין כוח, אני מקווה, כשאני אומר אין כוח, אני מקווה דווקא אין כוח פיזי. אין כוח בגלל, אין התלהבות, אין חשק. אז ברור שברגעים כאלה אנחנו מתפללים, כי חומר, זה קורה, כל אחד לפעמים זה קורה לו. אני אומר, לפי כמה זמן, חזרתי הביתה שעה מאוחרת, לא התפללתי ערבית, הייתי כבר, נסעתי המון, איזה מקום שזה רחוק. אתה עייף, עיניים שלך, אתה צריך להתפלל ערבית. מאיפה אתה מוצא עכשיו את הכוחות להתפלל ערבית בצורה לבד? היה לא יודע, 12, 1 בלילה, אני לא זוכר איזה שעה זה היה. מאיפה אתה צריך למצוא עכשיו כוחות להתפלל בצורה... ברור שאתה מתפלל רק לצאת ידי חובה. אני מרגיש, הרגשתי לעצמי שם, אני שמתפללתי רק לצאת ידי חובה. לא היה לי את הכוח הנפשי באותו רגע להתפלל כמו שצריך. אז אמרתי, קראתי את התפילה, אבל ככה רק בשביל להגיד. ברור שזה קורה דברים יפים. אנחנו לומדים מה השאיפה, מה השאיפה, ולפחות בזמנים שאנחנו רגועים וזה, אם נרגיל את עצמנו, זאת אומרת, זה גם מניסיון, נרגיל את עצמנו, ותראה שיותר ויותר תפילות יהיו בכיוון הזה, בוודאי. אז יישארו אולי באמת רק המקרים שלפעמים, מה נעשה, חצי אונס. אבל בדרך כלל התפילה תהיה בכיוון הנכון. עכשיו זה נראה, אולי זה לא נראה לנו מספיק חשוב, אבל יש אחרונים שטוענים, וזו הנקודה האחרונה, שאם אתה לא מתפלל את החנונים, אתה לא יוצא ידי חובה. עד כדי ככה. תראו מה כותב הביאור הלכה. מתפלל דרך את החנונים. מה מאוד צריך אדם להיזהר בזה? כי יש כמה פוסקים, המצריכים לחזור ולהתפלל מחמת זה. הלוא הם הבח, ואליהו רבא, וכן מוכח מהבית יוסף, ופה במסוגריים, לא רוצים להאריך, מביא מחלוקת האחרונים בדעת הרמב״ם. יש אומרים שגם הרמב״ם סובר ככה, והוא עצמו אביר הלכה, משום הוא פוסק שאין ראיה מן הרמב״ם. אבל יש כאלה שרוצים שגם הרמב״ם סובר. כלומר, אם אתה לא מתפלל את החנונים, אם אתה אומר את התפילה בכל רגיל, אתה לא מרגיש את העניות לפני הקדוש ברוך הוא? לא, אתה תדע חובה התפילה. עד כדי כך זאת, אתה צריך לעזור להתפלל. כמו שאמרנו, אתם זוכרים, ששתם רב חיים, אמרנו שרב קוק גם כתב את הרעיון הזה במקום, ועוד. אבל שאם אתה לא מחש את הקדוש ברוך הוא, שאתה נמצא מול הקדוש ברוך הוא, אז זה לא תפילה בכלל. זה לא תפילה, זה חסר במהות התפילה. המהות של התפילה זה שאתה עומד לפני הקדוש ברוך הוא, זה המהות. זה לא רק להגיד את המילים, אלא לחוש את התחושה הזאת, זה התפילה. עמידה לפני השם, אתה לא מרגיש לעמוד לפני השם, זה לא תפילה. זה לא רק להגיד את המילים. זה כך שאומרים חיים. אם לא אמרת, אתה לא יוצא את החובה, אתה חזור לתפילה. אז נכון, שלמדנו אז הרבה אחרונים אמרו לדיעבד לא להחמיר, אבל זה עיקר התפילה. אותו דבר אומרים האחרונים האלה ביחס לעניין הזה. אם אתה מתפלל, ואתה אומר את המילים ככה רגיל, ואתה לא, הלשון שלך היא לא בענבה, בהכנעה, בשפלות, בעניות לפני הקדוש ברוך הוא, זה לא תפילה. זה לא תפילה, כי מה, אתה באת להגיד כזה טקסט של מילים מול הקדוש ברוך הוא. זה לא להגיד את המילים. זה לחוש שאתה מתפלל על החיים שלך. לחוש שאתה מתפלל על הפרנסה שלך, על כל הצרכים שלך, על הרפואה שלך, על הפרנסה שלך, על המשפחה, על הגאולה, על עם ישראל, על הכל, הכל. זה ממש מתפלל, על הגשם, על האוכל, על הפרנסה, על הזיגויות, כל אחד. אתה ממש צריך לחוש את זה. אז איך אתה, אם אתה חש את זה, איך אתה אומר את הדברים ככה? אתה חייב להגיד אותם בתוך איזשהו שברון לב כזה, בתוך איזשהו הכנעה. זה צריך להיות לידי ביטוי בקול שלך, במנגינה של הדברים שלך, בסגנון של הדיבור שלך. אותם מילים של איך אתה אומר אותם, זה עולם אחר. אם לא, עד כדך. אז נכון, למעשה ואין להחמיר בדיעבד. כמו שראינו כבר, שכשאדם מתפלל, זה מה יעשה היום, אנחנו לא מכוונים כל כך, אז לא חוזרים. גם על דבר כזה למעשה לא חוזרים. אבל זה רק מחייב אותנו, כמו שאומר המשנה ברורה הלכה, גם המשנה ברורה אומר את זה, זה מאוד מאוד מחייב אותנו להשתדל מאוד שהתפילה תהיה בסגנון של הכנעה, במצב, לכן זה מה שקמרתי בהתחלה, מצב נפשי כזה. אתה צריך להכניס את עצמך להוויה הזאת, אתה ממש עכשיו, ואז אתה מתפלל. זה לא קל, זה עבודה, אבל זו עבודת התפילה. לגבי הנקודה ההלכתית הזאת של ארבעת הדעות האלה, אז הבית יוסף פוסק הלכה את שתי הדעות הראשונות. גם בשולחן ערוך הוא מביא את זה. ונרד, הסבירה לו לרבנן שאף על פי שלא יתפלל כמי שדומה עליו כמסוי, אלא שמתפלל כמי שצריך לו הדבר ביותר, אם אינו אומר רב שום תחנונים אין תפילתו תפילה, ורבי יושע סבר למיפור. כל אחד סובר שזה חובה או לשום תחנונים, פחות עניין של מסוי, לא אכפת שזה כאילו אתה יוצא את החובה, אבל העיקר שזה סגנון של תחנונים, והדעה השנייה או השנייה אומרת לא, לא אכפת לי איך תגיד את זה, העיקר שיהיה, שלא ייראה כאילו כמסע, שהדרושה לא תהיה שאתה בא לצאת את החובה וזהו וללכת, ורבנו כתב, רבנו הכוונה הטור, זה בית יוסף על הטור, שהתפלל לשום תחנונים וגם שותים אליו כמסוי. כלומר, רואים שהטור וכן על השולחן ערוך להלכה הביא, ולכתחילה, תרוויו בעלכון. דהיינו, שני הדברים הראשונים שמובן במובן בלב שבחות כסף, נפסקו להלכה בשולחן ערוך לכתחילה. רק בקצרה, יש עוד שתי דעות בגמרא שם. מה זה קבע? זה לא נפסק להלכה, רק נראה את זה בקצרה. רבי אבא זנת רוויו, כל שינוי יכול לחדש בדבר. מה זה כל שינוי יכול לחדש בדבר? אז המהר"ל אומר, תראו במהר"ל שם לקראת סוף דבריו, דבר זה נראה קבע כאשר הוא מתפלל תפילה אחת תמיד. זה שאתה מתפלל כל הזמן, שלוש פעמים ביום, כל יום אותה תפילה, אותו מוסר בדיוק, כל הזמן, זה נראה קבע. זו דעתו של, דעתם של הרבי אבא יוסף. אתה חייב כל פעם להראות שאתה, שאתה לא נכנס לשטנץ הזה. אם אתה כל הזמן בשטנץ הזה, זה נראה כאילו אתה לא, אתה לא מתחנש, אתה כל הזמן לא אומר אותו דבר, סתם, זה רק בשביל... זה לא נראה שאתה באמת מתפלל, אתה רק אומר, אני אצל סוף הבא, אתה חוזר כל הזמן, אותו דבר. אבל לך אנחנו לא פוסקים לך. אבל כן אנחנו צריכים להתחשב בזה, שצריך להיות, להשתדל כמה שאפשר, כמו שאמרנו תמיד, לחיות את הדברים חדש כל פעם. לחוש כל פעם דברים חדש ולא, אבל לך אנחנו לא פוסקים את העניין הזה, לא חייבים להוסיף שום דבר פרטי בתפילת 18. יכולה להיות כמו שהיא, שלוש פעמים ביום, 300 ימים בשנה, ימי חול, אין בזה שום בעיה, חתית, ולא צריך להוסיף שום דבר בתפילה. אין חובה לבקש ברכות פרטיות בכל תפילה. זה טוב, זה חשוב, אבל זה לא חובה וזה לא פוגם בתפילה. אבל הרעיון הוא רעיון, שאם אתה תגיד כל הזמן אותו דבר, ואתה לא תחוש כל הזמן את הדברים באמת, זה צריך שהרגל שלך הזיק לך, כמו שלמדנו בעבר. טוב, אביי בר רבין ורב חנינא בר רבין אמרי כל מי שאינו מתפלל עם דמדומי חמה. מה זה כל שאינו מתפלל עם דמדומי חמה? אז אומר המהר"ל, שאין מתפלל עם דמדומי חמה, והיינו בזמן שאין עיקר המצווה להתפלל. שאם מקדים התפילה נראה שרוצה לסלק מאיתו עול התפילה.
אז אין קצת הילוח הראשון, מעשוי.
אבל איזה הגמרא אומרת? הגמרא אומרת שתפילת מנחה, שחרית ומנחה, מתי צריך להתפלל לך תחילה? זה התפילה, שחרית עם כניסת השמש, בבוא השמש, ומנחה עם שקיעת החמה. אלא שהגמרא שהרב אומר, זה הזמן האידיאלי לתפילה. אז הוא אומר, אם אתה לא מתפלל בזמן, למה אתה לא מתפלל בזמן? מה, לא חשוב לך תפילה? סימן שהתפילה לא ממש, אתה עושה ככה, היא לא, אם זה מרכז החיים שלך, אז היית את כל שאר הדברים, משאיר בצד ועושה את זה. כל שאר הדברים, היית דוחה לשעות האחרות. מה אתה עושה? אתה דוחה את התפילה לשעה אחרת, אתה עושה כבר לגמור אותה או זה, ולשעה החשובה אתה משאיר עניינים אחרים. סימן שאתה לא מתייחס לתפילה כדבר כל כך חשוב. זו שיטתו. גם את זה אנחנו לא פוסקים להלכה, ואין שום עניין. ועד רבה, הגמרא אומרת שלא להתפלל בשעה הזאת. פעם הזכרנו את זה, למה? שלא ישכח. שלא ישכח, ועלול בסוף לפספס. לייט, הגמרא אומרת, רב לייט על עמיד מתפלל דמי מלחמה. עמיד מקלל את מי שמתפלל מלחם מיד עם השקיעה, למה? אם יהיה לו איזו תקלה קטנה, פספס. זה למעשה, אנחנו מתפללים קודם, אבל זה גם היבט שהגמרא. טוב, אחרי כל מה שראינו את העניין הזה, הגמרא אומרת שצריך להתפלל מתוך שמחה. זה דבר שבאמת הרבה פוסקים התקשו להבין אותו, את שני הדברים האלה. מצד אחד צריך להתפלל בתור תחנונים. לב נשבר, קול, כמו שאמרנו, במנגינה של שברון לב, של ענווה. אז בדרך כלל במצב כזה אדם, לכאורה הוא נראה מהו, שהוא לא בשמחה. זה לכאורה נתפס אצלנו כדבר שסותר את השמחה. ופתאום אמרו לנו חכמים, אין, אומרים להתפלל לא מתוך עצבות, ולא מתוך עצלות, ולא מתוך שחוק. שחוק זה כאילו בדיחות וככה צחוקים, מה שנקרא. ולא מתוך שיחה, כמובן סתם שיחה של לילה טעם, ולא מתוך קלות ראש, שזה דומה קצת לשחוק, ולא מתוך דברים בטלים, שזה קצת סוג של שיחה, אלא מתוך שמחה של מצווה. ולראה שהייתה גרסה אחרת, אלא מתוך שמחה. לא הייתה לו את הגרסה של מצווה. גרסת רוב הראשונים, אני חושב שזה שמחה שזה נפל אצלנו בגמרא, שמחה של מצווה. איך הדברים מסתדרים יחד? קשה להבין את זה, ויש באמת האחרונים שאנו שזה באמת לא כל כך מסתדר יחד, אבל משמע מהראשונים, תוספות, רבינו יונה, שזה כן מסתדר יחד שני הדברים האלה. קודם כל, מה זה שמחה של מצווה? כשהגמרא אומרת שצריך להתפלל מתוך שמחה של מצווה, מה הכוונה? אז רש"י גרס אלא מתוך שמחה. זה מה שרש"י גרס. והוא הסביר כגון דברי תנחומים של תורה. לא רוצה להאריך פה ברש"י, האמת שכשולחן ערוך מביא את הדברים של רש"י. שולחן ערוך למטה, במקור האחרון, הוא מביא, רש"י מסביר מה זה דברי תנחומים של תורה. אז הוא מביא, בבוקר גאולת ישראל, יציאת מצרים, גאולת ישראל, כל קריאת שמע זה שם גאולת ישראל. במנחה תהילה לדוד, מזמור זה, ובערבית גם כן כל העניין של סיפור הגאולה ויציאת מצרים וכו'. מה זה תנחומים של תורה? מה אתם מבינים? נכון, איפה אתה רואה?
מה שאירה אירופה שהתפעלו וזה
עבד? מה שעכשיו אמרנו, מה הכוונה שאתה רואה מנחם את אותנו? יציאת מצרים. כל הנושא זה יציאת מצרים. זה תנחומים של מצרים. אתה מספר את כל סיפור גדולה של ישראל. והקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, והביא אותנו בים סוף וכו'. זה דברים מלאי אופטימיות. אופטימיות של מתוך אהבת השם כלפי עם ישראל. זה נקרא תנחומים של תורה. כשאתה בא בגישה כזאת, כשאתה כל הזמן מספר לעצמך את סיפור יציאת מצרים, או תהילה לדוד ששם כתוב בסוף הפוסקים אומרים, רצון ירא ויעשה, שם את המשמע ביושם, שומר השם את כל עבר ואת כל השם ישמיד. זה תנחומים של מצרים. שהקדוש ברוך הוא מחזק את הצדיקים, מחזק את עם ישראל, בסוף של דבר הוא יעניש את הרשעים, הרשעה תעבור ותעלה מן העולם, והאמת תתגלה. זה נקרא תנחומים של תורה. ככה מסביר רש"י. וזה מוביל את האדם לשמחה. כשאדם יש לו רואה פסוקים כאלה, דברים כאלה, זה מלא אותך באיזשהו תקווה. פה המושג של שמחה קצת מתקשר עם המושג של תקווה חיובית, תקווה של תורה, אבל לא תקווה סתם שאני יודע משהו אישי כזה, אלא תקווה של כלל ישראל, תקווה טובה של אחרית העולם, ולראות את הקדוש, מה זה? להיזכר, אבל לא תקווה רק על העתיד, אלא תקווה של העתיד היא בעצם מבוססת על עובדות מן העבר. כשאתה יודע מה הקדוש רוצה לטובת עם ישראל, אז אתה גם כן מאמין, יש לך כוח להאמין שזה גם יהיה, שהטוב עוד יגלה. מה אתה אומר?
זה יכול לכלול גם נבואות גאולה ודברים כאלה, כי תכלס, זה לא מסדר התפילה הרגיל, אבל...
כן, למעשה
חכם. יכול להיות שיהיה עניין זה, לקרוא לי... זה גם מתקשר לקטע של השגרה, נגיד אשרה וכל מיני קטעים כאלה, זה אין להם כבר להתרגל. אבל יכול להיות שיהיה עניין, אולי סתם, מדי פעם מחדש לקרוא...
משהו אישי, זאת אומרת משהו אישי.
איזה נבואות גאולה כאלה.
כן, אבל למעשה, כיוון שאנחנו מתפללים, לא רוצים לשנות כזה, אז לא ראוי שמישהו יכניס איזה קטע שם. מה שכן, אתה יכול לעשות את זה לפני התפילה. אם אתה מרגיש שדבר זה בהחלט, זה חסידים הראשונים, כיוון, אם אתה מרגיש שעכשיו אתה תקרא כמה פרקים בתהילים, ויורר אותך מלאי אופטימיות, מלאי שמחה, מלאי תקווה, מלאי אמונה בקדוש ברוך הוא, וזה באמת יכניס אותך למצב נפשי של אמונה מעולה, למה לא? עד רבה. אתה מכין את עצמך לתפילה. אז בהחלט, אלא מה? זה פסוקי דזמרה. לא סתם, למעשה חז"ל כבר עשו לנו את העבודה הזאת. הם כבר הכניסו לנו את הכל, אנחנו לא צריכים כבר לעשות מעצמנו כלום. ממש למדנו שצריך להמתין לפני התפילה וזה. יוצאים את החובה בכל מה שאנחנו קוראים את פסוקי דזמרה וזה. כבר עשו לנו את העבודה בעניין הזה. כשאתה קורא את כל המזמורים האלה, על גדולת השם, על אחדות השם, על אהבת השם, את ישראל, על המון דברים שאם תקראו, תשים לב למילים, תראו שזה הרבה מילים יפות, הרבה דברים מרוממים משם. אז אני אומר, אתה מגיע אחר כך 18, אתה כבר אמור להגיע, אם באמת התחברת למילים, ולא רק ככה אמרנו אותם ככה, רק לשים לב, אתה אמור להגיע עם איזשהו מעמד נפשי קצת יותר מרומם, יותר רחב, יותר מכיל, יותר עמוק, יותר טוב כזה. ולא ככה מכל העניינים הקודמים, ישר מהעיסוקים שלך האחרים, המחשבות שלך ישר אתה נכנס לתפילת 18. זה המטרה של העניין הזה. זה אמור לה, כן, אז גם כן, מה זה עצבות? עצבות זה מצב נפשי של... טוב, לא, עכשיו זה לא הזמן, עכשיו כמובן אנחנו לא אומרים את זה, אבל זה מצב נפשי של... בגלל שהוא באמת חוסר אמונה, בגלל שהוא עצוב. הוא לא משלים עם מוציא את החיים שלו. אדם שהוא מלא אמונה, גם אם כואב לו משהו, אבל הוא משלים את זה. כן? אפילו בזמן הכי קשה של אבל, אדם אומר ברור דיין האמת, כאילו, מקבל את הדין עם כל הקושי שבדבר. בוכה, אבל מקבל את הדין. משלים. אדם שהוא עצור, אדם שבאמת הוא לא משלים עם, עם המצב. לא משלים עם המצב. זה איזשהו בעיה, משהו של מצב נפשי של חוסר אמונה בקדוש ברוך הוא. עצלות. גם כן, עצלות זה מצב נפשי כזה של אין כוח לכלום. זה גם נובע מ... כן, זה לא הזמן של לנתח את זה. אבל גם זה, אי אפשר לבוא לתפילה כזאת מתוך כבדות. אין לי כוח לכלום עכשיו. כי אז תפילה צריכה להיות חיונית, הרבה יותר מהחיונית, שהוא לא בחוץ דווקא, אלא בצד הפנימי. שחוק, קלות ראש, אלה דברים שוודאי לוקחים אותך למקומות אחרים. והתפילה צריכה להיות ודאי מרצינות, כמו שלמדנו אחד הפעמים. אלא מתוך זה. עכשיו, מה שיש לנו, בוא נראה את הרמב״ם. הרמב״ם אומר, וכן אנחנו יודעים להתפלל לא מתוך שחוק, ולא מתוך קלות ראש, ולא מתוך שיחה, ולא מתוך מריבה, לא מתוך כעס. הרמב״ם מוסיף דברים שלא כתובים בגמרא, אבל הכוונה היא כמובן, אם אדם נמצא במצב נשי, מתרגש, סוער, כועס, ודאי לא יכול להתפלל, רב עם מישהו וכדומה, זה ודאי אפשר להיות אחר כך כולו מרוכז בתפילה, אלא מתוך דברי תורה, ולא מתוך דין והלכה, אף על פי שהם דברי תורה, כדי שלא יבוא תרות בהלכה, זה כבר ראינו, אלא מתוך דברי תורה שאין בעיון, כגון הלכות פסוקות. אז הרמב״ם מבין שמה זה שמחה של מצווה, תסכימו לו, זה דברי תורה. איזה מצווה הכי יקרה יש? לימוד תורה, זה מה שתראו למטה, הרי מה מביא? והיינו נמי כמו מתוך שמחה, כי פיקודי השם שרים משמחי לב. יוצא שבעצם השולחן ערוך פסק כרש"י, השולחן ערוך תראו למטה אומר, אלא מתוך שמחה כגון דברי תנחומים של תורה, סמוך למצרים, או סמוך לתהילת דוד, כמו תורה עושה, שומר שם אותו עבר, ואין עובדים להתפלל, לא מתוך דין יותר רחל, שאלה בו תרות, אלא מתוך הלכה פסוקה, והרמ"א עושים, שמה זה הכוונה הלכה פסוקה? אין אני כמו מתוך שמחה, כי פקודי שרים, משמחי לב. הנקודה האחרונה ששארנו זה, להבין, ואני לא יודע להסביר את זה טוב, איך משתלבים שני הדברים? כובד ראש ושמחה של מצווה. כך כותב התוספות במסכת ברכות, שם, על המקום. אתם רואים? התוספות אומר, להלכה, למסקנה, איך צריכים לעמוד לתפילה, כי יש שם כמה דיון, כמה אמוראים, זה עשה ככה, זה עשה ככה, זה עשה ככה. התוספות מסיק, זה מה שצריך להיות. מתוך כובד ראש ושמחה של מצווה. רואים? מה רואים מתוספות? ששני המושגים האלה, שלכאורה במבט ראשון יכולים לראות סותרים. איך אתה יכול להיות כובד ראש ושמחה של מצווה? תוספות מבין שהם לא סותרים בכלל. צריך את שניהם יחד, עם שניהם אתה בא אל התפילה. המצב של נפשי שלך, הגישה שלך צריכה לבוא מתוך שניהם. כגון שעסק בדברי תורה, לכן נהגו לומר פסוקי דזמרה, ואשרי קודם תפילה, כמו שאמרנו. הנקודה האחרונה שלנו ב-3-4 דקות שנותרו לנו, לנסות טיפה להבין, אולי אתם רוצים לנסות להסביר, איך שני הדברים האלה הולכים יחד. גם כובד ראש וגם שמחה של מצווה. ברור שבתפילה, כשאנחנו אומרים, אנחנו עומדים באימה, כתוב שרה מודים יד בראש כפוף, עם יד בהכנעה, אז זה לא השמחה שאנחנו רגילים כשאנחנו כבר מסיבת ראש חודש, פורים, חנוכה, קופצים, רוקדים, זה ודאי לא, אדם לא עומד בתפילה 18 ככה לפני הקדוש ברוך הוא, זה ברור שלא. אז לא התכוונו בחכמים לשמחה של מצווה במובן הזה. הרי צריך כתוב, גילו בירדה, הגמרא אומרת, אותו באותו מקום, כאילו, וחז"ל רש"י מסביר במקום. במקום, שם כתוב שם עוד פסוק שמכן, רש"י אומר כמובן על התפילה, רואים שהפסוק גילו בירדה, על מה הוא מסר? על תפילה, ככה משמע רש"י שם במקום. כלומר, גם בתוך התפילה אתה צריך רדה, אבל גילה. איך אנחנו משלבים את שני הדברים האלה יחד? קשה מאוד להסביר את זה. אני ראיתי שחשוב שאחד האחרונים מבין שזה באמת לא ככה, זה שני הנהגות שונות, ואו זה, לא הבנתי האמת כמו שצריך, אבל מתוספות ומרבנו יונה ועוד, משמע שזה הולך יחד. אני חושב שההבנה היא בכיוון הזה. השמחה צריכה להיות ברקע של כל הגישה שלנו אל התפילה. צריכים לבוא ולהכיר שהקדוש ברוך הוא דן אותנו, והכל בידיים שלו, וזה באמת צריך באיזשהו מקום להפחיד אותנו במידה מסוימת. וכמו שאמרנו, להביא אותנו למצב נפשי בלב, שאנחנו לא נוכל להגיד אפילו ברוך אתה השם רגיל, אלא מתוך הכנעה אמיתית. אבל הרקע של כל המצב הזה הוא איזה זכות יש לנו. איזה טוב להיות יהודי. כאילו איזה זכות יש לנו שאנחנו זוכים להיות בנים של הקדוש ברוך הוא. איזה זכות יש לנו שאנחנו יהודים, אנחנו אנשים שמבינים את הדבר הזה, שהבאנו את עצמנו למקום הזה, שזכינו להיות במקום הזה, שאנחנו יכולים לעבוד, שיודעים למי לבקש, ומה לבקש, יש אנשים שגם את זה לא יודעים. שים אלף דברים אחרים, חושבים שזה מה שמושפיע, זה מה שמשפיע, בכלל לא בכיוון, בכלל לא יודעים, לא מודעים. איזה זכות יש על ההכרה הזאת כבר, זה כבר זכות. וזה צריך למנת אדם שמחה. ועוד נקודה, שיש לנו גם את היכולת לדעת איך לפעול. אנשים אחרים, היו הלוואי, יש הרבה אנשים שיודעים. איך? הנה, רק, בדיוק אתמול, שדיברת סיפרה לי. זו חברה שלה, שהיא הייתה בקשר איתה, שהיא לא דתייה. לא דתייה, אבל היא רצתה, בכל שנים יכולים להתחזק. ואשתי דיברה, איזה עניין, היו עשו איזה משהו יחד, וככה נצא להם לשוחח כאן פעמים יחד. ואתמול היא אמרה לה שהיא מרגישה, שאחרי ככה כמה שיחות שהיו ביניהם, היא מרגישה התקדמות מאוד מאוד גדולה. היא מרגישה שסוף סוף נפתח לה איזה פתח של תפילה עם הקדוש ברוך הוא. עד עכשיו, היא הייתה גם במצב כלכלי מאוד קשה, והיא לא יודעת לצאת מזה, חודשים היא ובעלה. ומה עזר לה, אומרת לה, אמרה אתמול אשתי, מה עזר לה בסוף של דבר להבין שזה? התפילה. יום אחד, תוך הזה, היא התחילה להתפלל לקדוש ברוך הוא, ותוך ככה לאט לאט, הרבה דברים הסתדרו. גילתה בעצם עולם שלם שלא היה מוכר לפני כן. אנחנו אפילו לא יודעים להעריך את מה שיש לנו. הרבה אנשים אחרים לא יודעים את זה. יש לנו אפשרות לבקש מהקדוש ברוך הוא, להתפלל. זה לא אומר שהוא מיד מביא לנו על המקום, זה לא אומר שהוא עלינו איך שאנחנו רוצים, בסגנון שלנו, אבל הוא עונה בסוף של דבר. ברמה כזאת ואחרת הוא מדבר איתך, דרך התפילה שלך הוא מדבר איתך. בקצב שלו הוא יודע טוב טוב, זה הקצב שנזקק, לא מהר מדי, לא לאט מדי, לא מודגש מדי, לא רפה מדי, לא... אבל הוא מדבר... אז אתה צריך להיות מלא שמחה פנימית, שאתה זוכה להיות במקום הזה. שאתה יודע מה לבקש, ממי לבקש, שיש לך אפשרות, אפשרות לבקש, אתה יכול להשיג דברים. התקווה הזאת, זה מנע אותך שמחה. התקווה האמיתית הזאת, לא תקווה בכלום, תקווה בקדוש ברוך הוא. יש איזה מקום שהרב פינקוס, הזכרתי לכם פעם, טוב, כותב, מי שאין לו שמחה עצומה, כשהוא בא להתפלל, שמחה פנימית, שוב, זה לא דווקא להתפלל ככה בהתלהבות ולקפוץ באוויר בתוך ולצהול, הוא לא מבין מי זה הקדוש ברוך הוא. ככה הוא כותב, הוא אומר, אתה לא מבין לפני מי אתה עומד. לא ממש שאנחנו תמיד דיברנו עליו של הגילוי וירדה. תמיד אמרנו, אתה יודע, זה קדוש ברוך הוא, הייתה כולך מתקטן ומלא ענווה, גם זה נכון. אבל הוא לוקח את זה לא רק לשם, הוא לוקח את זה גם לא למקום. אם אתה לא שמח על זה שאתה זוכה לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא, אפילו במצב הזה, אתה גם לא מבין איזה הקדוש ברוך הוא. אתה לא מבין איזה זכות הוא נתן לך, אתה לא מבין שהוא שומע אותך, אתה לא מבין שבאותה מידה שאתה תלוי בו, הוא נתן לך את האפשרות לבקש ממנו, הוא יכול גם לענות לך. ולעשות מה שאתה רוצה, ולתת לך טוב, שפע של טוב לך ולעולם אינסופי. אם לא תשמח על זה. זה בדיוק כמו היחס אנשים לימים נוראים. מי שבימים נוראים, הוא מרגיש קושי בלי סוף, הוא לא מבין את העומק של הימים נוראים. אני, באופן אישי, אני מאוד אוהב יום כיפור, את האמת. היום הכי, אחרי בשנה, היום הכי. לא אוכלים, לא שותים, אבל התרוממות הרוח שאתה משיג, והאמונה והתקווה שאתה משיג ביום הזה, ושאתה יודע שזה נכון, איזה שמחה יותר גדולה מזה? זה שמחה הגדולה הכי חשובה שיכולה להיות. אז מצד אחד אתה ביום הזה אתה כואב, אתה בוכה על העבירות שלך, ואתה... ברור שזה המצב שאתה נמצא בו, אבל ברגע של הדברים, אתה אומר, איזה מזל שאתה נותן את היום הזה. להתנקות, להתאר, להיות אחר לגמרי, להתרומם, להתעלות. זה שמחה עצומה. אז זה לא בא לידי ביטוי דווקא בשמחה החיצונית, אבל במונח לך היטב היטב עמוק בנפש, שהמצב הזה שאתה נמצא בו, אפילו פי שאתה בא לבקש ולהתחנן, הוא עצמו בסופו של דבר, לפני פנים הוא מצב מאוד מאוד משמח. זה הגישה שצריך להיות בתפילה. כך אני מדברי. טוב, קשה להגדיר שוב את היחס בין הדברים, אבל מקווה שהנקודה הזאת קצת... טוב, להתראות בינתיים. שבוע הבא זה חנוכה. מה נעשה אחר כך? יש לכם רעיון? חשבתם... האמת שלה, אני רציתי לדבר על תפילה בציבור עוד, להבין את זה.